חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. שלום לכם.
הלו, הלו, הלו.
הלו.
אני לא יכולה, זה התנאיה. אי אפשר שתתחיל התוכנית בלי הצווחה.
הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו, הלו. והנה אנחנו שוב בתוכניתנו לדבר. זה לא משמין, אנחנו בחציה השני של התוכנית שלנו על חיטה. דבר כל כך בסיסי בתזונה שלנו. בשבוע שעבר דיברנו על ההיסטוריה של החיטה, דיברנו על אם החיטה, דיברנו על זני מורשת, ודיברנו על סולת וקוסקוס.
נכון.
היום אנחנו מדברים על גרגר החיטה, על הפריקה, על הבורגול, וכמובן על הקמח. לוקסי, מי איתנו היום בתוכנית?
אז אנחנו נדבר עם ארז קומורובסקי, הבן אדם שהקים ומחר את לחם ארז.
האיש שבעצם...
האיש האחראי לדעתי לכל תרבות הלחם בארץ ישראל, הלחם הארטיזנלי שמכינים בעבודת יד, סוגי הלחמים המיוחדים שיש פה, זה הכל על כתפיו הרחבות.
הוציא מספר ספרי אפייה נהדרים ובקרוב ספר נוסף.
כן.
וגם החלטנו שאי אפשר לדבר על...
על לחם,
על חיטה בעצם, בלי לתת תשומת לב לעובדה שהיום... יותר ויותר אנשים נמנעים מאכילת חיטה, ונדבר עם דביר בר, שיש לו את האתר Without, שעוסק בכל מה שאין בו חיטה, ונדבר על החיים ללא חיטה. בוא נתחיל. אנחנו רוצים להתחיל בגרגר השלם, מה שסבתא שלי קראה לו חיטה.
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 כן, הגיע מפולניה, וככה אמרנו חיטה. חיטה זה אותם גרגרים שלמים שאפשר לקנות בתפזורת, או שאפשר לקנות אותם ארוזים באריזות של חצי קילו וקילו.
כן.
אתה משתמש בזה בבית?
אני משתמש בזה בבית. יש לי, נראה לי, את מרבית הדגנים שאני שומר במקפיא. חיטה תמיד יהיה לי, אבל זה נשמר בערך חצי שנה במקפיא ולא קורה עם זה כלום, ואז בחורף אני מוציא אותה ומשתמש בה. כן, אני משרה אותה.
למה אתה שם אותה במקפיא?
כי חרקים וכאלה.
למה לא במקרר או בקופסה אטומה?
כי אין לי מספיק מקום במקרר לכל הדברים האלה, ולכן אני שומר את זה במקפיא, וקופסאות אטומות כבר יש לי ניסיון רע עם זה.
וזה באמת כאילו מחזיק במקפיא?
כן, כן, כן. זה לא
קופה. איך יש לך מקום במקפיא? סליחה.
יש לי, אני אצלם לך.
קוביות קרח?
לא.
אין לך קוביות קרח?
לא, יש לי קרח, פיתות ו...
אוקיי, כי לי יש קוביות קרח, יש לי אוף אורגני, שתמיד מגיע לי פעם בחודש, אז תמיד הוא מלא, ויש לי כמה שקיות של...
קפואים.
קפואים, אתה יודע, אפונה ירוקה, שווית ירוקה, דברים כאלה
ש... גם לי.
ופיתות.
מה יש לך בדלת של המקפיא?
על הדלת של המקפיא? מלא חמאה.
מקפיאה חמאה?
כן, אני קונה את זה פעם בחודש, ומפוצצת, אנחנו אוכלים המון חמאה בבית. כן, הולך לי חבילת חמאה בערך בשלושה ימים בבית, ארבעה ימים.
אומייגאד.
אנחנו אוכלים הרבה חמאה. ויש לי את הטימין, תמיד יש לי על הדלת.
לי על הדלת.
וכמה תבלינים?
לי על הדלת יש את כל החיטה והקטניות וכל הדברים האלה, ויש לי שורה של אפייה. כל מיני קורנפלור ואבקת חלב וכאלה.
הבנתי. אוקיי, עכשיו כשאתה... מחליט לבשל חיטה. אתה משרה אותה?
אני אוהב להשרות אותה כדי לזרז בישול. אבל רוב האנשים נראה לי שאוכלים חיטה מבושלת, אפילו לא חושבים על זה, אוכלים את זה בחמין.
נכון.
כשמבשלים משהו 24 שעות, אין צורך להשרות אותו. הוא כבר יתרקח.
אלא אם כן זה שווית שאנחנו רוצים להוציא ממנה את הגזים.
אלא אם כן זה שווית. אבל כשרוצים לבשל חיטה בשעה, עדיף להשרות אותה קודם.
אני לא משרה. אני זוכר שבזמנו עשינו ייעוץ לקייטרינג בצפון. הראיתי לך סלט חיטה שאני עושה.
כן.
פשוט מכניסה את זה לכלי, לסיר גדול עם מים, ומבשלת את זה...
את מבשלת את זה כמו פסטה.
כמו פסטה.
כמו פסטה. המון מים עם... כן מלח?
לא.
לא, מלח אחר כך.
כן.
ושלט
זה לא ניסיתי אף פעם עם מלח, אז זה עניין...
אומרים שהמלח מקשה את החלבון, ועל כן קשה לזה להתרכך. צריך לבדוק את התיאוריה הזאת.
אבל באמת ברגע שמבשלים חיטה ככה כמו פסטה,
כן.
ואגב אני מבשלת כמו פסטה גם קינוע,
כן, גם אני.
ועכשיו התחלתי לבשל גם אורז יסמין, ככה כמו באמת? פסטה. כן?
אוקיי.
תקשיב, זה קטע מטורף.
אוקיי.
כן, הם התחילו לייבט המוצרים של בלו אלפנט לארץ.
כן.
והיה כתוב על אורז יסמין, הוראות הכנה. אמרתי, די, אני חייבת לנסות אם זה עובד הדבר הזה. בישול של 12 דקות, במים רותחים עם שפע מלח, ואחר כך סינון, וצריך אורז מהמם.
וואלה.
כן. אז ככה אני מבשלת גם חיטה. ואז בעצם זה בסיס להרבה מאוד סלטים. כלומר, לא משנה אם אני עושה, אם זה חיטה או פריקה או בורגול או קוסקוס, לא משנה מה, אני מבשלת את זה אותו דבר. ובסוף מערבבת בפנים את היסבתי בול ואת התמיד לאט או בטטה, זה נורא מחמיא,
כן,
טיפת
המתיקות.
ואז עם הרבה לימון, שמן זית, קצת סילן או קצת דבש.
אז אני אוהב אותה יותר בתבשילים ארוכים. היה לי תחביב פעם שאני כבר לא עושה היום, כי אנחנו די צמחוניים בבית, של תמיד היה לי עצמות בקר במקפיא, ואז הייתי מוציא חיטה, שם אותה בסיר עם עצם במרכז, וטימין או מרווה או אני לא זוכר מה, מכסה במים ושם על אש קטנה קטנה כל הלילה, ובבוקר את מקבלת, וואו, זה משהו מטורף. זה כאילו שני מרכיבים וזה יוצא פצצה. אני לא עשיתי את זה כבר מלא זמן.
בחמין אני גם שמה אותה, אבל רק אם אני מחליטה לעשות חמין עם סקיות. כלומר, אני פחות ארבב אותה יחד עם השעועית, כי חלק מהמשפחה שלי לא אוהב. אבא שלי, למשל, יש לו רציעה מכל מיני דברים שמזכירים לו את הילדות, אז אני פחות מבשלת חיטה בתוך החמין, אלא אם כן זה בסקית נפרדת. אני רוצה אבל עכשיו לדבר על הפריקה.
אני הייתי טבח צעיר כשהפריקה עשתה את הפריצה הגדולה שלה למטבחים. לדעתי בעקבות מאיר אדוני, אני לא בטוח, אבל ממש בתחילת דרכי כטבח. פריקה, מה זה פריקה? פריקה, לוקחים את החיטה, היא עדיין ירוקה, היא לא הבשילה לגמרי, כותפים אותה, שמים אותה על מדורה גדולה, מאשנים אותה, לא שורפים אותה, מאשנים אותה, מורידים, ואז מקבלים שני דברים.
איזה שני דברים?
אחד זה חיטה אכילה שאפשר לאכול ככה, ושתיים, שימור של אותה חיטה,
כן.
לאורך תקופה ארוכה. ולמעשה בעבר, כשלא היה חיטה במשך כל השנה, ורצו לשמר חיטה, השתמשו בשיטה הזאת כדי לשמר אותה גם לתקופות קשות.
אני ארחיב קצת בעניין הזה של השימור.
כן.
קודם כל, חיטה ירוקה זה דבר שאפשר לאכול ישירות מהצמח. כן. כלומר, זה דבר אכיל, היא עדיין רכה, אפשר לאכול אותה כמו שאוכלים את החובזה בעצם, את הגרגירים של החובזה.
כן.
אז למה בעצם כותפים את החיטה הירוקה? אנחנו יודעים הרי שקציר חיטים הוא מאוחר יותר, הוא באזור חודש מאי ולא בחודש אפריל, שזאת תקופת הפריקה. כי בעצם החיטה שכותפים במאי היא מחזיקה באסמים לאורך כל החורף, והיא מתחילה להיגמר, היא פשוט נגמרת בערך באזור פברואר-מרץ, ו... האדם שצריך חיטה לקיומו לא יכול לחכות בעצם את העוד חודש הזה, ואז ככה התחילו בעצם לקטוף את הפריקה, את החיטה בעודה ירוקה. היום הרבה מאוד אנשים קוראים לפריקה חיטה מאושנת, אבל זה לא לגמרי מדויק. כלומר, כשאנחנו בעצם מבעירים את הפריקה, אנחנו לא מנסים לאשן אותה, אנחנו כן מנסים לשרוף אותה, אבל בגלל שהיא ירוקה והיא כל כך רטובה, היא בעצם מייצרת המון המון אשן, שהוא זה שבעצם נותן את הטעם המאושן.
כן.
כאילו, כלומר, כמה אתה כבר יכול לשרוף משהו שהוא כל כך ירוק וטרי? זה לא, 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 לא נדלק כמו שצריך, זה רק מתאשן לו.
אגב, בזכות אותו טעם מאושן, היא עשתה באמת את הפריצה למטבחי העילית, כי זה באמת טעם... שלא הכרנו כאוכלוסייה ישראלית בעבר.
נכון. עכשיו, אז באמת אחרי שמאשנים אותה, היא טעימה בטירוף לכל אותה ככה, כלומר, אם מישהו באמת אי פעם טעם פריקה ביום שבו היא נשרפה, הטעם של זה אדיר ומאוד מאוד אז טעם. אם לא, אז גם בחודשים שאחרי היא עדיין נשמרת, ועדיין יש לה ארומות מאוד מאוד מעניינות ומאושנות, אבל טיפה יותר מאוזנות.
כן.
אתה יודע איך אומרים פריקה בעברית? יש לזה מילה נהדרת.
לא.
קרמל.
אה, נכון, ידעתי את זה. אוקיי.
אני באתי
לאבא... מה המקור?
באתי לאבא של בעלי.
כן, קרמל.
אמרתי לו, אתה לא מאמין, פריקה? מה העניינים? הסתכל עליי המום, ואז אמרתי לו, זה כבוד רב שקוראים לך בשם הזה. זה מסורת שאוי ואבוי אם אי פעם יתלך לאיבוד, זה דבר נפלא, זה לא פשוט לקטוף את הפריקה ולשרוף אותה, ואחר כך להפריד ממנה את הזרעים.
כן.
אגב, מומלץ בחום.
אגב, פריקה אומרים ערביי ירושלים. ערביי הגליל קוראים זה פריקי.
כן.
וגם אומרים שהמילה אפריקה היא בלשון הערבית מהשורש פי ריש קוף, שפירושו באמת למולל, שזה הפעולה של להפריד את הגרעינים מהשיבולת, אחרי השריפה.
אחרי שאפריקה מוכנה, אז בעצם גורסים אותה. כלומר, יש אפריקה שלמה, שזה גרגירים שלמים, ויש את אפריקה שתכונה גס או תכונה דק, בדומה לקוסקוס או בדומה לבורגול, שיש כל מיני הבדלים בגודל. אני משתמשת בכל הסוגים.
אני לא אשתמש כמעט לעולם סוג הגדול, כי מה שקורה, ברגע שזה חיטה שלמה, לוקח מלא זמן לבשל אותה.
כן.
במהלך הבישול הזה, לדעתי כל הטעם המאושן נעלם לו למי הבישול, ואז סך הכל מקבלים חיטה עם טעם קצת מוזר. הגרוס דק או גס, לדעתי הגרוס גס הוא המוצלח ביותר.
כן, הוא הכי שימושי.
הוא הכי שימושי, והוא גם הכי מחזיק את עצמו עם הטעם.
כן, זה שגרוס גס בעצם יכול לשמש אותנו בכל מתכון של אורז למשל, במג'דרה למשל. אני, כשאני עושה תבשילים ששואבים השראה מהעולם הערבי, אתה יודע, תבשילי בשר או עוף עם המון המון עלים ירוקים ועם תבלינים כמו פלפל אנגלי וקינמון וציפורן, בהרת בקיצור,
כן.
אז אני לא אגיש אותם עם אורז, אני חושבת שמן הראוי להגיש אותם עם פריקה, זה בין לוויה נהדר.
כן.
בזמנו אגב קניתי באלבבור, שזה חנות, זה מתחנת חנות שבה תוכנים תבלינים, תוכנים פריקה, וגם הם מוכרים תבלינים נהדרים. כאן יש להם תערובת לפריקה, תערובת תבלינים, שהם סרבו להגיד לי מה יש בתוכה, אבל היא פשוט חלום. מבשלים את זה כמו אורז, עם מים ועם כפית מזה ותענוג. בפריקה הדק,
כן.
כאילו יותר לדייסה. דייסה.
כן.
הוא כאילו להסמיך מרק.
כן, הוא ממש גרגירים קטנים, הוא כמעט כמו סולט, כמעט כמו סולט, ובאמת להסמיך מרק, אפשר להשתמש בו כחומר קשירה, אם רוצים לתת כאילו בקציצות טעם קצת יותר מיוחד מבפנים, אני לא הייתי מבזבז כאילו אנרגיה על זה.
כן.
אני חושב שכן.
פחות. בקיצור פריקה, אגב, זה נהדר גם למלא עם זה דברים, בממולאים, זה ייתן זווית אחרת לממולאים. זה מדהים אותי, אבל...
עלי גפן.
כן, עלי גפן. אתה יודע, אחד הדברים שמדהימים אותי, זה שאני לא מסוגלת לקחת פריקה ולטבל אותה שלא בטיבול מעולמות שלה.
מהמזרח.
מהמטבח הערבי, כן. לקחת פריקה ופתאום לשים בה, אני יודעת מה, כוכב אניס, אני לא אעמוד בזה.
תיזהרי מיונית.
יונית שם את זה בקוסקוס, היא לא אמרה מילה על פריקה.
לא, אני בסדר, אוקיי.
יש משהו בפריקה שהיא תבנית נוף מולדתה. היא כאן התחנה, היא כאן
בושלה. היא מאוד ארץ ישראלית.
מאוד ישראלית. אני לא יודעת, סביר להניח קיימת גם במקומות נוספים, באגן הים התיכון.
כן, אבל ממש במקבץ הקטן הזה, בנקודות חיבור של צפון ישראל, סוריה ולבנון וירדן, זה ממש כאילו כל כך ממוקד.
כן, אז אני לא מסוגלת באמת לנתק אותה. אני בטוחה ששפים גדולים, אתה יודע, אני יודעת שלפני כמה שנים הכירו לרנר הדזפי, השף של נומה, את אפריקה, ואף לא השכח, כאילו בינם נגנב, כן. הוא כל כך אוהב חומרי גלם אחרים. אני בטוחה שהוא יכול לחבר את זה לכל דבר שהוא, אבל לקחת כזה דבר מקומי ולנתק אותו מהמקום שלו, אני, לי קשה, בטח במטבח הביתי.
אוקיי.
כן. טוב, אז דיברנו על הגרגיר החיטה שלהם, אמרנו שאפשר להתעסק עם אפריקה, אפשר להתעסק עם גרגירי חיטה. דבר קצת על הבורגול?
אין לי הרבה מה להרחיב על בורגול. מה זה בורגול? אמרנו בתוכנית הקודמת, לוקחים חיטה, מבשלים אותה, מייבשים אותה וגורסים אותה. כל התהליך הזה למה? כדי שיהיה תוצר מאוד מאוד זריז להכנה אחר כך. לא צריך לבשל אותה שוב, כשאת רוצה משהו, את משרה אותה בקצת מים והיא אכילה.
כן, לוקחים בורגול, שופכים עליו מים רותחים, נותנים לזה רבע שעה לעמוד
וזה מוכן. גם, שוב, בסלטים, סבבה, במרקים, סבבה, לקציצות, סבבה. הרבה מעבר לזה, זה לא כאילו ה...
קאפ אוף טי שלך.
כן, זה לא הבורגול הכי מחודד בארנק, כמו שאומרים. אני, אין לי כאילו יותר מדי שימושים לבורגול, אני תמיד אלך יותר לסולט או קוסקוס, כשאני רוצה להשאיר דברים בצורה קצת יותר נעימה.
כן, האמת, אבל שנגיד שאני מכינה סלט טבולה, אז באופן בסיסי ועקרוני, אני כן אשים שם את הבורגול. אני כן צריכה אותו שם, אני כן שם אותו לפעמים בקציצות כדי לתת איזושהי פאפינס מסוים לקציצות, דיברתי על זה בתוכנית הקודמת. מה עוד אני משתמשת לבורגול? האמת שבאמת לא הרבה, אתה יודע?
לא הרבה.
בקובניה משתמשים בבורגול. קובניה, הטרטר של המטבח הערבי, שהבשר לא מבושל, אז בעצם גם הבורגול, כאילו זה די מהיר לחנה כל הסיפור הזה. אתה יודע שיש לדרוזים בצפון, משהו מאוד מעניין שמכינים מבורגול, לדרוזים של החרמון, שאגב זה מטבח אחר לגמרי מהדרוזים של הגליל.
כן.
יש להם, הם לוקחים בורגול עם יוגורט, והם מייבשים את זה, ואז הם טוחנים את זה.
עוד פעם, עוד פעם. הם משרים בורגול?
מערבבים בורגול עם יוגורט,
כן.
ואז הם, הם משטחים את זה בשמש, מייבשים את זה, ותוכנים את זה, ובעצם נוצר לך מעין כמח, שהוא כמח של יוגורט ובורגול. ואז עם זה הם עושים דייסה. דייסה שיש בה היא כבר בילט אין יוגורט ובורגול. מעניין, אה?
מעניין איך הגיעו לטכניקה הזאת, כאילו...
שימור.
אוקיי. אוקיי.
חרמון, אתה יודע, אזור, מקבל, אזור, כן. אזור קר מאוד, אזור שלא תמיד יש בו תוצרת חלב, כן. לא תמיד יש בו חיטה, אז צריך לשמר. בצורה הזאת זה נשמר בצורה טובה.
אוקיי,
יותר.
אוקיי.
כן.
קובל.
מאוד מעניין.
כן.
טעמתי את זה, זה טעם מאוד לא שגרתי, כאילו לא דומה לשום דבר, אבל זה מין דייסה כזאת שעשיתי אותה סמיכה ושברתי לתוך הביצים. ועשיתי ממנה מעין שקשוקת יוגורט כזאת. זה מעניין.
כן. אוקיי.
בא לך לנסוע עכשיו לחרמון, נכון? כאילו כל תוכנית נגמרת בזה שאנחנו רק רוצים לנסוע לאן.
לא, בא לי שתכני לי דעת.
אז שוב אני, אז שאני אעשה לחרמון ויביא את זה.
אבל אצל לחרמון, תביא את זה, תבשלי.
טוב, אנחנו נסוע לצפון.
אנחנו נסים לחרמון. לא, לצפון כן.
כן.
טוב.
אוקיי, בוא נשתה משהו.
כן, יש לנו עוד משבוע שעבר את הבירה שהבאת, שגמרנו אותה בפעם שעברה, ועכשיו אנחנו נצטרך לשתות אותה שוב כדי לספר עליה.
אתה לא כל כך שותה בירות.
לא, אני לא שותה בירות, אני עודה ואתוודה שבצעירותי, אימא שלי הדביקה אותי בזה, אבל אני שתיתי הרבה שנדי.
שנדי?
כן.
כאילו בירה מורבבת.
חצי בירה, חצי ספרייט.
כן.
ובזיכרונות הרטובים שלי יש גם דובדבן מסוכר ורדרד ומתוק בקצה הכוס. אמא שלי עד היום שותה את זה, גם אחי והבן שלו, כך גיליתי, שותים את זה, ואכן יש לזה זה. יש לזה זה משהו, אבל בירה כבירה פחות.
אתה יודע שכשהייתי ברמנית, אז היה לי לקוח שהיה מבקש שנדי, שזה היינו עושים את זה משני שליש בירה ושליש ספרייט.
כן.
עכשיו, תמיד כברמנים היינו מסמנים את זה, שמים על זה פלח לימון, כדי שלא נגיש בטעות את ה...
כבירה.
לא נגיש את זה כבירה. ואז הוא היה מבקש, אם אפשר לקבל שנדי בלי הפלח לימון, כדי שלא ידעו שבעצם הוא לא שותה בירה.
גדול.
כן. זה פשוט היה כל כך זכיר.
אז מה זה? מה הבאת?
הבאתי ויינשטפן, בירת חיטה. גם אני כמוך לא שותה הרבה, לא שותה הרבה בירות, קשה לי קצת עם הגזים.
כן.
אני כן חייבת לספר לך שהתוודתי לבירה מטורפת לפני חודשיים. לא, זה בירה היחידה שפשוט הזמנתי את הכוס השנייה מרצוני החופשי.
כן.
אצל רוטנברג, אצל החבר'ה מרוטנברג, אצל הילה ואיזר, הם מכינים בירה לבד. הם לוקחים את הבירה, הם מיישנים אותה בחביות בורגון, ומוסיפים גם זיפ קטן כזה של ג'וב, של האלכוהול של יוליוס בפנים, ומיישנים אותה, וזה פשוט בירה עם איכויות של יין.
בירה מיושנת.
כן, טירוף.
איפה מוכרים אותה? רק שם?
רק שם. שאתה צריך... עכשיו, אחרי שבדרך חזרה מהחרמון, אפשר לרדת דרך עמק בית שאן ולאכול ברוטנברג.
טוב.
בגדול, אם אנחנו נצא לכל הטיולים שאנחנו רוצים, לוקסי,
כן.
לעולם לא זה.
לא נעבוד. יאללה, לחיים.
לחיים. טוב, אני חושבת, לוקסי, אנחנו מסתובבים סביב החיטה.
כן.
רוקדים במעגל סביב השיבולים, וכאילו כמעט פוחדים להתחיל את הנושא הענק הזה שנקרא קמח.
כן, קמח זה נראה לי חומר לשלוש תוכניות נפרדות.
נכון.
אבל אין ברירה. קמח עושים מחיטה, ובחיטה עסקינן, ולכן גם בקמח.
אין לנו ברירה, אלא לגעת בנושא הקמח, בנושא הענק הזה. והחלטנו לצמצם את הדיון ללחם. כי באמת שקמח עצמו אפשר לעשות ממנו.
מיליון ושש דברים.
כן.
טוב, אז בוא נתקשר.
כן.
שלום, ארז. ארז קומרובסקי. האיש והלחם, אנחנו כאן בתוכנית על חיטה, והחלטנו שזה נושא כל כך גדול, שבזווית של הקמח אנחנו צריכים אותך לעשות לנו קצת סדר. יש היום כל מיני סוגי קמחים, אנחנו הולכים לחנות, יש קמח פסטה, קמח פיצה, קמח לחם. עד כמה זה חשוב לבחור את סוג הקמח בהתאם למוצר שאני רוצה לעשות בבית?
זה חשוב מאוד. זה חשוב כמו שאם אנחנו רוצים לעשות ריזוטו, אנחנו משתמשים בארבוריו, ואם אנחנו רוצים לעשות ממולאים, נשתמש באורז עגול, ואם אנחנו רוצים לעשות אורז פרסי, נשתמש באורז פרסי. ואם אנחנו רוצים לעשות אורז דביק, אנחנו כנראה נשתמש באורז דביק. זאת אומרת, יש קמחים שמיועדים לפיצה, שאנחנו רוצים שתהיה קריספית, ושאנחנו רוצים להיות מסוגלים להשחות את הבצק 48 שעות או יותר במקרר. יש קמח שמתאים לפוקאצ'ה, שאנחנו רוצים שתהיה עם ווליום גבוה, היא לא צריכה להיות קריספית, אבל היא צריכה להיות שבועות גדולות, והיא צריכה להיפתח בקלות. ויש קמח שמתאים לחלה, שבו אנחנו רוצים שהעצמות ייפתחו בקלות, לא יתכווצו שוב, והם ייקלעו להחלה הסופית, והחלה תיפתח יפה, והמקם שלה לא צריך להיות עם חורים גדולים. בעוגיות אנחנו רוצים שזה יהיה פריך, אז אנחנו צריכים להשתמש בקמח שהוא גם רך וגם קצת קשה, אבל בעוגה בחושה אנחנו נשתמש בקמח רך וחלוטין. אנחנו בעיניים לא מבחינים, נניח בקמח לבן, אנחנו לא עומדים כמו בחנות ירקות ורואים שזה זוקיני צהוב, זה זוקיני ירוק, זה קישור וזה בכלל זוקיני עגול.
אולי באמת, אולי באמת זה העניין, שלא רואים את ההבדלים בעין, ולכן קשה לנו להבין מה, במה זה נבדל. במה זה באמת נבדל? ביכולת ההתפחה, בגלוטן, מה ההבדלים בין הקמחים השונים?
מה זאת אומרת? קמח זה דבר שנטחן, אם את הולכת לתחנת קמח, למשטיבל,
כן.
אז את רואה שקמח מופרד ל-70 דברים, יותר מהגרעין של החיטה, יותר מהקצה של הגרעין של הזה, עם יותר אפר, פחות אפר, לאיזה גודל, לאיזה אינסופי, מאיזה זן, מאיזה, לארץ מיובאים למשל משבע ארצות חיטות, ואינסופי זה... זה עולם שלם. בקיצור, סוג הקמח שאנחנו משמשים בו תלוי בסוג המאפה שאנחנו רוצים. אין דבר יותר רחוק מפלצנות. זאת אומרת, עכשיו שזה הגיע לחנויות, זה פשוט כי השוק המקצועי זלג לתוך הקמעונאות.
כן.
זאת אומרת, אנחנו הרופאים משתמשים מאז ומעולם בקמח עוגיות שאנחנו רוצים לעשות עוגיות, כן. ובקמח חלה שאנחנו רוצים לעשות חלה. זה לא שאנחנו משתמשים לכל הדברים באותו קמח, בשום פנים ואופן לא.
כן. אתה יודע, אבל מדברים איתנו באמת על יכולות התפיחה של הקמח, על היכולת שלו לפתח גלוטן. יש הבדל בטעם בין כל הסוגי קמחים האלה? כי פחות מדברים איתנו על הטעמים של הקמחים. אפשר לזהות הבדלים?
בוודאי, אתה יכול לזהות הבדלים לא בין קמח, נניח כמה נזרות, לבן לאחר, אלא קמח מלא וקמח שיפון וקמח כוסמין וקמח אמר וקמח איינקורן, קמח שעורה, קמח חומוס, קמח כוסמת, יש כאילו אין ספור קמחים. ובוודאי שכל אחד ייתן את הסוג טעם שלו.
כן. ובתור, נראה לי, מלך האופים של ישראל, יש לך איזה מתכון לתת לאופה הביתי או לאופה המתחיל, שאף פעם לא הכין לחם מימיו, כי כל הנושא הזה נראה לו מאוד מאיים?
אני עוד לפני המתכון, אני אקח את זה שנייה אחורה.
כן.
אם אני באמת צריכה, ואני מודה, אני בשלנית מעולה, אני ואפייה עוד לא עברתי ממש את המחסום. איזה סוג לחם הוא פחות מפחיד להתמודד איתו? חלה, לחם שטוח, לחם, כלומר, יש איזשהו לחם שהוא יותר קל להתמודד איתו? צעדים ראשונים, ילדים מבשלים.
בוא נשדר את זה. אם יש לך פוביות שמרים, אז צריכים ללכת לפסיכולוג. כמו שאם יש פוביה מטיסות, הולכים לפסיכולוג. אוקיי? בשביל זה יש פסיכולוגים בעולם.
אוקיי.
פוביית שמרים זה דבר מאוד נפוץ, ואין שום סיבה שבעולם, זה דבר הכי קל בעולם. אני חושב שחלה זה הדבר הכי מתגמל ודי הכי בטוח, ואני אתן לכם את המתכון. אז לוקחים קילו של קמח חלה, 30 גרם שמרים טריים, תלוי כמה מתוק אתם אוהבים, אני לא אוהב יותר מדי מתוק, נניח 50 גרם סוכר.
גם אני לא אוהבת מתוק.
25 גרם מלח, ביצה אחת, חלמון אחד, 500 גרם מים, שתי כוסות מים במילים פשוטות, ושלושת רבעי כוס שמן חמניות.
אוקיי.
זה רשימת המרכיבים. אנחנו לוקחים את הקמח, מערבבים בתוכו את השמרים. זאת אומרת, לוקחים את השמרים הטריים, מפוררים את השמרים בעזרת הידיים, בין אצבעות הידיים, מפוררים את הגוש של השמרים לתוך הקמח. מוסיפים את המים, את הביצה, חלמון ואת השמן, ואת הסוכר.
אוקיי.
מתחילים ללוש. אנחנו יכולים ללוש ביד ואנחנו יכולים ללוש במיקסר. אם אנחנו לשים במיקסר, אז משך הלישה משהו כמו 7-8 דקות על מהירות איטית.
וואו.
אנחנו מוסיפים את המלח שבמתכון, ואנחנו ממשיכים ללוש על מהירות בינונית, משהו כמו 3-4 דקות.
אוקיי.
יש בצק. מכיוון שקיץ, עכשיו אנחנו רוצים להשתמש במים קרים, במקרר.
אוקיי.
ואז אנחנו לוקחים את הבצק שנוצר, מוציאים אותו מהקערה, תלישה, מעבירים אותו לקערה משומנת, ושמים את כל הקערה הזאת בתוך איזה שקית ניילון של סופר.
אוקיי.
יופי של דרך למחזר.
למחזר.
ואז אנחנו נותנים לבצק לתפוח משהו כמו שעה. אנחנו מוציאים את האוויר, מקפלים את הבצק, ונותנים לו לעבוד עוד משהו כמו 3/4 שעה.
Okay.
חצי שעה. מאוד תלוי מה הטמפרטורה אצלכם בבית. אם אתם מפעילים על מזגן חזק, עכשיו קיץ, כן? או אם זה חורף, זה כל פעם זה קצת שונה. אבל נניח שעכשיו קיץ וחמסין בחוץ, אז המזגן עובד אצלכם בפול ווליום, וזה הכי טוב. אנחנו ממש לא שמים במקום חמים.
וואלה.
כן. הסבתות שלנו שבאו מפולניה לימדו אותנו לשים במקום נכון. חמים. כי שם היה מינוס 30 וזה הבין ביער. אבל פה לא. ואז הם היו אומרות לנו לשים את זה מתחת לפוך. אותו דזל בדרי, כמו שאומרים בפולניה. זה בדיוק הפוך מה שאנחנו צריכים לעשות. לא צריכים לשים את הבצק בתוך פוך. אנחנו צריכים לשים אותו במקום קריר.
מדהים.
אנחנו במידליסט, אנחנו במדבר, בספר מדבר.
ואני שמה על עדן החלון בקיץ, אתה מבין? עכשיו אני מתחילה להבין את הטעויות. כן. נקשבתי לסבתא שלי.
צריכים להעיט את קצב התפיחה. הבעיה שלנו היא אחרת לגמרי מהבעיה של הסבתות שלנו.
כן.
כן.
אוקיי? ועכשיו אנחנו מחלקים את הבצק לשישה כדורים.
אוקיי.
אוקיי, אחרי השעה ועוד 3/4 שעה. שישה כדורים, אנחנו נותנים להם לנוח מתחת לניילון, משטח מקומך איזה 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות, זה לא משנה. ואז אנחנו פותחים את כל כדור לנקניק. ואז קולעים, יכולים לקלוע מכל ששת הנקניקים, חלה אחת ענקית, שתהיה חלה של 1.7 קילו גרם, ענקית, 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 ואנחנו יכולים לעשות שתי חלות.
יפה.
משלוש צמות. ואז אנחנו פשוט שמים את זה על נייר אפייה, על איזשהו סוג של משטח מגש, מכסים את זה בניילון, לא נצמד, ונותנים לזה לתפוח. משך התפיחה מאוד תלוי שוב בטמפרטורה אצלכם בבית, אבל אני משער שזה ייקח משהו כמו 1.25 שעה כרגע, 1.5 שעה.
אוקיי.
אנחנו בינתיים מחממים את התנור ל-180 מעלות צלסיוס, אנחנו מכניסים את התבנית ריקה, לשליש התחתון של התנור.
למה זה חשוב שזה יהיה שליש תחתון?
שזה יהיה חום מאוזן, זה יותר מאוזן ככה. כי החלה תופחת כלפי מעלה.
כן. צריך למשוך אותה בביצה?
כן, אז ממש לפני, יש לנו תבנית חמה עכשיו בתוך התנור, שהוא כבר על 180 מעלות, והחלה ממש תפוחה. אנחנו מורחים אותה בביצה, מדוללת קצת במים, עם טיפ טיפונת מלח, דק, מורחים ושמים מלא סומסום. אני שם סומסום מלא זנועתיים. ואז מעבירים את החלה בעדינות, כי היא יושבת על נייר אפייה, זה קל להעביר, לתוך התבנית החמה.
Okay.
מכניסים בחזרה לתוך התנור, ושמים כוס מים רותחים, או מים קרים, מים רגילים, לא משנה, בתוך התחתית של התנור. אם אתם דואגים לתנור שלכם, אז תשימו תבנית כלשהי על התחתית של התנור. וזהו, יש הרבה מאוד אנשים שעושים טעות ושמים את אבן האפייה שהם קנו על תחתית התנור, וזה לא נכון. צריך לשים את אבן האפייה בשליש התחתון של התנור על רשת, אחרת אנחנו דופקים את בפי החימום וזה לא מתחמם נכון. והוא בא לציון גואל, יש לנו עדים, יש לנו חום, והחלה תופחת ונאפת 27 דקות, 30 דקות בטמפרטורה של 180. יש לכם חלה נהדרת, קלי קלות, ממש קלי קלות.
האמת שכשאתה מסביר את זה, זה באמת נשמע קלי קלות, נשמע שפשוט צריך לעקוב אחרי השלבים. אני לא התנסיתי מעולם באפיית חלות, אני חושבת שאני אתמודד עם העניין הזה.
אני אופה מלא חלות, וכולם מבוססות על מתכון שלך, ארז, שפרסמת לפני 15 שנה בערך.
אוקיי.
ואני עושה, מאותו בצק אני עושה חלות ולחמניות והכל כמעט. אני מת עליו.
מותר לשחק עם בצק כזה? כלומר, נגיד, אם רוצים לתת טעם בפנים, מותר לשחק או שעדיף לא להתעסק?
צריך להתחיל לעשות את ההכלה הזאת כמו שהיא. ברגע שאת מרגישה שאת יודעת לעשות את ההכלה הזאת טוב, אז את יכולה להתחיל לשחק, זה אין סופי, זה כמו שתשאלי אותי, אם אפשר להתחיל לשחק על קיש. ברור, כשאת יודעת לעשות קישים או פשטידות או טארטים, לא משנה. נכון, אין בעיה, או סלט.
כן.
אין בעיה, אם בא לנו לשים מלא אורגנו במקום מלא פטרוזיליה, או אם אנחנו רוצים להחליף, אני יודע, את הצנוברים בפיסטוקים, אנחנו עושים את זה בטבעי בסלט.
כן.
גם באפייה וכך.
אוקיי. זאת אומרת, רק צריך לתפוס את הביטחון ולהבין את מה אנחנו עושים כדי לגוון בפנים. טוב.
אוקיי.
אני למדתי. מבטיחה ליישם, יש לך תמונה. כן.
תשלחי,
לא. אני אשלח לך, אם אתה תצליח להכניס לי למטבח לעשות חלה.
מה הבעיה? תגנצי היום, תעשי חלה, זה כל כך קל, באמת, זה ממש, תוך כמה שעות יש לך חלה מושלמת.
אני עושה. אורן מסתכל, הוא אומר לי בסקפטי, הוא אומר לי לא טעיות, אחי, אני אכין.
טוב, אני רוצה תמונה היום לסטורי.
טוב.
ארז קומרובסקי, תודה רבה.
תודה רבה רבה.
בשמחה.
להתראות, יום טוב.
ביי. וואו, רק שתדע לך,
כן,
שיש לי את הספר אפייה מהירה של ארז קומרובסקי בבית, כן. ואני אופה ממנו בגלל שהוא באמת אפייה מהירה, יש שם המון 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 מתכוני פטנט, אחד מספרי הבישול המתלכלכים אצלי על המדף,
כן,
אבל חלה עוד לא התנסיתי שזה, כאילו, אין לי פוביה משמרים, אני מבינה שהם לא עושים שום דבר, אתה יודע, לא יודעת, הם דורשים סבלנות, שזה משהו שאני קצת לוקה בו.
כן, כל תהליך האפיית לחם עם שמרים דורש סבלנות. אני מאוד אוהב, מה שארז לא אמר, אבל אני מאוד אוהב לשים שמרים עם מים וסוכר בקערה, ולתת לזה קצת זמן ליצוס, ורק אז אני מוסיף את הקמחים ועושה את שאר הדברים.
אוקיי.
ואת שאלת את ארז לגבי סוגי הלחמים,
סוגי הקמחים.
לגבי סוגי הקמחים, במה משתמשים למה, והוא נתן אנלוגיה מאוד יפה עם האורז, ואני אתן לך עוד אנלוגיה.
כן, זו אנלוגיה שהפילה לי הסימון מאוד מאוד חשוב, כן. אני חייבת לומר.
אותו דבר, אני מכיר אנלוגיה עם נעליים, שיש נעליים, נעלי ריצה, ונעלי הליכה, ונעלי יציאה, ויש את אנלוגיית הסבון, שאת לא מנקה את כל הגוף שלך עם אותו סבון, יש לך שמפו, כן. ומשחת שיניים, וקונדישינר, וסבון פנים וכו.
אבל תראה כמה מדהים שחוש הראייה שמתאה אותנו, ואנחנו פשוט, הכל נראה לנו כמח,
כן.
אז אנחנו מניחים שהכל מתאים להכל. אני אגיד לך למה שאלתי אותו את השאלה הזאת.
כן.
כי בסופו של דבר, אנחנו באפייה הביתית, או בבישול הביתי, כשאנחנו ניגשים למתכון וכתוב שם קמח לחם או קמח פסטה או קמח פיצה, ואין לנו את זה, זה יוצר לנו איזשהו חסם שגורם לנו להגיד, אוקיי, אני לא אעשה את זה, איפה אני עכשיו אסתיגי קמח פיצה? ולכן ניסיתי לפשט את הדיון כדי להגיד, אוקיי, אולי כולם יכולים להשתמש באותו קמח לבן פשוט, ואולי זה יצליח.
כן.
כי אם הוא יאמר לי, תקשיבי, זה לא כזה חשוב, זה היה מגדיל את הקומפליינס, את ההיענות של אנשים להפייה הרבה יותר מאשר...
צריך להתחיל ולעשות ניסיונות, זה מה שאני אומר.
כן, אבל ברגע שהוא נותן לך את האנלוגיה הזאת לאורז לריזוטו, או אורז פרסי, או אורז בסמטי, זה הכל נהיה מאוד מאוד בהיר, ואתה מרגיש שהשאלה הזאת הייתה כמעט אידיוטית. אני כמעט מצטערת ששאלתי את זה. אני גם, כן.
אז בואי שנייה, נדבר רגע על הקמח ועל גלוטן, ומה זה גלוטן ומה זה קמח.
אוקיי.
לקחנו את הגרעין של החיטה, הפרדנו ממנו את הנבט והפרדנו...
את הסולת.
את הסולת, ולקחנו, נשאר לנו החלק הפנימי, תחנו אותו, אגב, קמח לדעתי תוכנים עד 10 פעמים, כדי להגיע למרקם, תוכנים מסננים, וקיבלנו קמח שהוא קמח לבן. עכשיו, אבותינו לא השתמשו בקמח לבן, קמח לבן היה אך ורק לעשירים, למי יש זמן להתעסק כל כך הרבה עם תחינה וסינון.
כן. Okay. ולכן הם היו יותר בריאים, כן.
ולכן הם היו יותר בריאים, וכמו שרונית ורד אמרה בתוכנית הקודמת, המהפכה הירוקה, שהייתה צריכה להכיל הרבה אנשים בהרבה זמן, גרמה לכך שעשינו טיעוס מאוד גדול של כל התהליך, והגענו באמת למצב שבו מגדלים חיטה מאוד דלה בויטמינים, ותוכנים אותה לקמח לבן, מאוד מאוד פשוט וחסר כל ערכים תזונתיים.
אבל מה יש בו הרבה? מלא?
מה?
גלוטן.
ויש בו מלא גלוטן, נכון, אבל שנייה לפני הגלוטן, אבל אין לו ערכים תזונתיים. ואז אנשים התחילו לחלות. ואז מה עשו? במקום להגיד, אוקיי, שנייה, הרי בוא ניקח שני צעדים אחורה, נחזור לקמחים המלאים ונעשה כן. את זה, הם אמרו, לא ולא ולא ולא. בוא נעשיר את הקמח, ועשו קמח מואשר, שאחרי שתוכנים אותו, מוסיפים לו כן. ויטמינים ומינרלים חיצוניים. זה היה לי חזוי, מה שקרה פה.
כן.
והוא אכן עשיר בגלוטן.
כן, שהגלוטן, אתה יודע, אגב, כשאתה רואה קמח כפי שהוא, אז אין בו גלוטן.
מה זה גלוטן? גלוטן זה חלבון.
גלוטן זה שני חלבונים. זה בעצם יש לך שני חלבונים בקמח. יש לך את הגליאדין ויש לך את הגלוטנין, וכשהם באים במגע עם מים, אז נוצרת רשת הגלוטן שקולט בתוכה את האוויר, כי זה רשת, ואז נכנס בתוך האוויר, וזה מה שבעצם יוצר את ההתפחה. ואנחנו בעולם המערבי מאוד אוהבים את התופח, ואוהבים כמה שזה גדול, יודע, מקבל כן. בועיות וגודל, ולכן
גם אנחנו אוכלים עם העיניים.
הייתה העדפה
כן.
של הקמח
הזה. עם העיניים.
משהו, אבל ככה, לי נורא חשוב להגיד באמת על העניין הזה של התחינה.
כן.
היום הרי הם באמת מבינים שהקמח המלא בריא יותר, כי אנחנו צריכים גם את הנבט, ואנחנו צריכים גם את הסובין, דברים שנמצאים בגרגיר השלם,
כן.
ולא רק את החלק של הקמח הלבן. אבל בישראל חסר תקן לנושא הקמח המלא. Okay. זה משהו שכיום נמצא בעבודה, מי שמוביל ונמצא בוועדות האלה, אגב, יושב שם, זה אורי מאיר צ'יזיק, יקירנו, mm-hmm. ונורא נורא נורא חשוב לשים לב, כי הרבה פעמים שקונים לחם מקמח מלא, אז קודם כל ברגע שיש 51, שיש קמח מלא בכלל mm-hmm. בתוך הלחם, אז מותר שיקראו זה לחם מקמח מלא, רק גם אם הוא לא 100% או מעל 50% קמח מלא.
Okay.
אני לא יודעת איפה התקינה נמצאת היום, אני לא רוצה להגיד דבר ולהטעות, אבל אני יודעת שלפחות לאורך שנים, ולדעתי זה עד היום ככה, גם אם כתוב שזה לחם מחיטה מלאה, תשימו לב שכתוב מגרגר חיטה שנטחן בשלמותו. למה? כי היום, בגלל שמבינים שקמח מלא מוכר יותר טוב, כי אנשים mm-hmm. מבינים שזה בריא, אז ברגע שיש קמח לבן שהוסיפו לו סובין, והוסיפו לו דברים נוספים ממעטפת הגרגר,
בלפור.
אז בעצם נוצר כביכול קמח מלא, כי יש בו את כל חלקי החיטה, כן. אבל זה לא באמת חלקים של אותה חיטה, זה לא גרגר שנטחן בשלמותו, אלא הרכבה שיצרה קמח מלא. נורא נורא חשוב של הלחם שאתם קונים, אם החלטתם לקנות לחם מקמח מלא, שיהיה כתוב לו מגרגר חיטה שנטחן בשלמותו.
וככה באמת נעשה.
כן.
ומה אותו גלוטן, אותו חלבון, הוא אויב מספר אחד של אחוז אחד מהאוכלוסייה.
כן, אני רוצה לדבר על זה.
אז אני ארחיב ויומר, יש לי צליאקים במשפחה, ויש שני סוגי אלרגיות. יש אלרגיות לחיטה, ויש אלרגיה לגלוטן, זה לא אותה אלרגיה.
נכון. אלרגיה לחיטה זה אלרגיה, כפי שאתה יודע, יש אנשים שאלרגים להפרסקים, ואז זה מתחיל, יש להם כאבי בטן או פריחות או דברים כאלה, זה אלרגיה לחיטה.
כן.
אלרגיה לגלוטן, שהיא בעצם מחלת הצליאק, זה בעצם הבעיה היא עם הגלוטן עצמו. הגוף מזהה את הגלוטן אצל אותם אנשים כמשהו זר, גוף זר,
כן.
ואז בעצם תוקף את המעיים שבהם נספג הגלוטן. בעצם הגוף תוקף את המעי.
Mm-hmm.
מה שקורה אצל חולי הצליאק לא סתם נקראת מחלת אלף הפנים, כי אותה תקיפה כשהגוף תוקף את עצמו גורמת לכל סימפטום. זה יכול להיות כאבי בטן, זה יכול להיות בחילות, הקאות, שלשולים, ירידה במשקל.
כאבי ראש.
גם כאבי ראש. לאורך שנים הצליאק נקראה בעברית קרסת, בגלל שזה התבטא בנפיחות בבטן.
כן.
ומכיוון שזה לא שם שמאפיין את כל החולים, אז שינו לפני כמה שנים את השם של הצליאק לדגנת.
מחלת
הדגן. זה היה מהלך של עמותת חולי הצליאק, אגב, לשנות כן. את השם. זה מאוד מאוד חשוב תדמיתית גם להבין שזה לא תמיד יש להם את אותה בטן נפוחה. חייבים להבין דבר נוסף. מדברים על תיאוריית קצה הקרחון
כן.
בצליאק. כלומר, אנחנו מדברים על 1% מהאוכלוסייה, כנראה שיש אחוז הרבה יותר גדול מזה,
mm-hmm.
שפשוט הסימנים לא מובהקים או שהם לא עברו אבחון.
לא יודעים את זה.
כן. אז זה
גם,
צליאק.
גם חשוב לציין שמי שלא סובל מצליאק, אין שום סיבה שימנע מלחם.
נכון.
זה מאוד אופנתי לא לאכול לחם, כי לחם זה לא בריא, וכל התסמיני הצליאק, אבל
זה אופנתי להגיד שאתה נמנע מגלוטן, בגלל שהרבה יותר קל להימנע ממשהו באופן אבסולוטי, ואז, כן. אתה יודע, יורדים יותר במשקל, ויש פחות נפיחויות, אבל כשאתה נכנס למסעדה, אז יש הבדל אם אתה חולה צליאק, או שאתה אומר, אני לא אוכל גלוטן.
כן.
זה הבדל מאוד גדול, אתה תסכים איתי כשף,
כן.
שאם מישהו חולה צליאק, אוי ואבוי, אם בסביבה שלו היה איזה שהוא משהו, עם גלוטן.
כן.
ואם אתה סתם נמנע מגלוטן, אז לא קרה שום דבר. עם נכון, הסכין חתך קודם נכון. משהו. משהו מאוד מאוד חשוב נוסף שחשוב לי להגיד על צליאק.
כן.
מה שחשוב להבין בצליאק,
כן.
ואולי אם נגיד את זה, אנשים יבינו למה חולי צליאק כל כך חשוב שהם יימנעו מגלוטן. כי זה לא רק כאבי בטן עכשיו, או בחילות, או כאבי ראש עכשיו. החשיפה שלהם לגלוטן עלולה לגרום להם לנזק בעתיד. הם יותר חשופים לסוגים מסוימים של סרטן בגלל החשיפה לגלוטן. כלומר, הם חייבים להתמיד ולהימנע מגלוטן לאורך כל חייהם. זה מה שנקרא בדמיהם
ובנשם. מה שנקרא, הלוואי וימצאו לזה כבר תרופה.
כן?
כן. ואיך נראים החיים בלי גלוטן, בלי לחם?
אנחנו החלטנו לדבר על זה. כן. עם דביר בר, דווקא בתוכנית על החיטה, אנחנו חושבים שזה המקום לתת פתח ולדבר על החיים ללא חיטה, בעולם רווי חיטה.
הלו.
שלום.
שלום.
דביר?
כן.
אז איתנו על הקו דביר בר, בעל חברת הסושיאל דאבל ספרד, וגם בעליו הגאה של אתר וויטאוט. איזה שם מעולה, שעוסק בכל מה שאין בו חיטה. אתה בעצם מוותיקי הצליאקים בארץ, ויש לו גם שני תאומים מקסימים למות.
אוקיי.
כאלה חמודים. מה עניינים?
בסדר גמור, רואי וליבי ניתן להם להקשיב אחר כך, ואני אבקש מהם משוב, מחמישה חודשים, אבל בכל זאת, להקשיב לדברים.
לפני שהתקשרנו לך, אז הסברנו למאזינים שלנו, אנחנו בתוכנית על חיטה, והסברנו מה זה צליאק בעצם. ואתה יודע, היום באמת אנשים הולכים ואומרים, אני רגיש לגלוטן, אני לא אוכל גלוטן, ואיך זה מרגיש? כי אתה באמת לא יכול לאכול גלוטן, ויש פתאום מלא אנשים שפשוט
משתתפים בחגיגה.
כן.
נכון. תראה, בגדול, בני אדם הם לא יצור הכי חכם על כדור הארץ, ולכן הם עושים לפעמים הקשרים שהם בין מטופשים לפשוט מטופשים יותר. אנשים שאין להם צליאק ממש ממש לא צריכים לאכול מוצרים שהם תחליפי גלוטן, כי בעצם המוצרים האלה של ללא גלוטן, התחליפים נקרא לזה, שוק התחליפים, הם מוצרים שברובם, אני לא רוצה לעשות הכללות, הם מוצרים לא בריאים, הם מוצרים שהם עתירי סוכר ועתירי מלח, ובעצם בן אדם שלא חייב לצרוך אותם או רוצה לצרוך אותם כתחליפים, בעצם כאילו נמנע מגלוטן, אבל בעצם יורה לעצמו ברגל בזה שהוא מביא לעצמו מחלות אחרות, כמו לחץ דם, סכרת וכו' וכו', מחלות שהן אגב אופייניות לצליאקים.
כלומר, אתה בעצם אומר שבשביל ליצור מוצר נטול גלוטן, אז צריך להכניס פנימה תחליפים אחרים שהם
מזיקים.
נכון, כי בעצם זה, המוצרים האלה הם מוצרים שאין להם חיי מדף ארוכים, ורובם אגב ישר הולכים עם מוצרים שהם קפואים, בדרך כלל תמציא אותם באמת בפריזרים, אגב פרט טריוויה שלא ידעתם, המוצר שיש 95% מהצליאקים בבית, פריזר משלהם.
וואו.
עד כדי כך.
באמת, לרובם יש אקסטרה פריזר, בגלל שרוב המוצרים הם בעצם מוצרים שהם קפואים, הלחם צריך להיות קפוא, העוגות או העוגיות או הזה, דברים שאין להם הרבה תוקף, פיצות, ג'חנונים, דברים שאצל בן אדם רגיל בעצם או יצרכו ישר, או שיש להם חיי מדף של כמה ימים בחוץ, בעצם אצל צליאקים הולכים לפריזר. אגב, הסיבה הרשמית היא שהרבה מאפיות וחברות מוציאות המון דברים סביב פסח, חג הצליאקים במרכאות,
כן.
לתקופה מאוד קצרה, הם פשוט עוגרים. והדרך לאגור זה באמת באמצעות עוד פריזר. אני נגד התנועה הזאת, אני נגד לאגור באופן כללי מזון. סיימנו עם השואה לשמחתי, אולי עוד תחזור לכאן, בגלל אנחנו לא יודעים, אבל בינתיים סיימנו איתה, ואנחנו ממש נגד הגירה של מזון וכאלה. אבל אני אגיד משהו עכשיו באמת על העניין הזה, אנשים עושים איזשהו הקשר שהוא לא נכון, בין אנשים שיש להם צליאק או אוכלים ללא גלוטן, לבין בריאות. וזה צריך להבהיר, אנשים שיש להם צליאק, הם לא בהכרח מעוניינים לאכול בריא. כלומר, אנשים שיש להם צליאק, מה שהם באמת רוצים, זה לאכול הכל כרגיל.
כן.
ובשבילם בעצם הקמתי את האתר שלי, את וויטאוט. בעצם אני מגשים בו חלומות של צליאקים, ואני מלמד או בעצמי או באמצעות אנשים שאני מארח, שפים כאלה ואחרים, עומר מילר, שאו בן אדרת, אהרוני, אלון שבו ויוניימי, בעצם כל אחד מראה איזשהו מוצר שמנה שבמקור יש בגלוטן, ומלמדים איך לעשות את זה בלי. כן. כל מיני תחליפים, בעזרתי, בעזרת עצמם, ובעצם להקשיב חלומות, כי בסוף צליאקים רוצים להיות אנשים נורמליים, הם לא בהכרח רוצים לעשות איזושהי דיאטה.
נראה לי שהם פשוט, מה שהם רוצים זה את היכולת ללכת לחנות, ופשוט לקחת מוצר מהמדף בלי הצורך לקרוא בו את האותיות הקטנות.
כן.
כלומר, אני חושבת, אתה יודע, אתה כבר בן 41, אתה באמת מוותיקי הצליאקים בארץ, היום כבר מילא, היום יש אפילו מאפייה ברמת החייל שכל כולה נטולת גלוטן, יש את המאפייה של רביבה וסיליה, את ביד חרוצים שנטולת גלוטן, אבל פעם, מה אכלתם?
באיזה גיל גילית את הרגישות?
אצלי גילו בגיל 7 חודשים, חודשים.
וואו.
זה מאוד מוקדם גם לתקופה וגם לגיל. בעצם אמא שלי הביא אותי לבית חולים אחרי שהייתה לי נפיחות בבטן ושלשולים והקאות, ואמרו לה שמה שהיא פשוט אמא רעה, שהיא לא יודעת להכין אוכל, שהיא לא יודעת לגדל ילדים, ושחרו אותה הביתה פעם אחרי פעם אחרי פעם.
וואו.
ועד שבסוף היא הביא אותי לבית חולים, אמרה, אני אותו לא לוקחת הביתה, עד שהם אומרים לי מה יש לו. במקרה חזרה על שהיא רופאה מהשתלמות בארצות הברית, זה היה מאוד 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 חדשני אז, ופשוט הסתכלה בבת אחד, אמרה יש לו צלק, צריך לתת לו גלוטן. והשלב הבא היה פשוט הייתי מאושפז במשך חצי שנה, שבה ניקו לי את המעיים. הייתי דלקתי, ולא יכולתי לאכול, ולא יכולתי להקל, ומחלה אוטואימיונית, בעצם הגוף תוקף את עצמו, וזה היה נורא. עכשיו, שאת מציינת שיש היום מאפיות, באמת ציינת שני מקומות נהדרים, ויש עוד איזה כמה, יש את ברדברי באור יהודה, יש את גלוטן פרי בחיפה, יש את שי ללא גלוטן בפתח תקווה. זה נורא 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 נקודתי, מעט, ובטח ובטח לא מספיק. אנחנו מדברים היום,
ש2%
מהאוכלוסייה, יש להם צליאק, וברייקינג ניוז, ל85% מהאוכלוסייה, יש איזושהי רגישות לגלוטן, ברמה כזאת או אחרת.
מדהים.
שהם לא בכלל מודעים לה. צליאק נקראת בעצם מחלת אלף הפנים. אצל כל בן אדם זה משפיע אחרת. ואז לדוגמה, אם בן אדם סובל מכאבי ראש באופן תדיר, הדבר שהוא יעשה זה שהוא ייקח כל מיני אנגלים, יחשוב שיש לו מגרנה, ישתה הרבה מים, אבל הוא לא יעשה דבר נורא נורא פשוט, ילך לרופא המשפחה ובקש בדיקת דם מיוחדת שבה הוא צריך לבקש שיבדקו צליאק. אחרי זה כבר אם יש, ישלחו אותו לגסטרו וכו וכו. אבל כי אחד הסימפטומים זה כאבי ראש. אצלי נגיד, זה מתבטא בכאבי ראש.
מדהים.
אצל אנשים אחרים זה יכול להיות נשירת שיער, נשירת שיניים, כאבי מפרקים. וזה יכול להגיע כמובן עד סרטן מעי הגס וכו. כמו בן אדם, אני לא רוצה תמיד, לא רוצה להשוות את זה, אבל גם אף אחד לא מת מ-AIDS. הרי מתים מדברים
שהם
מקשר מערכת חיסונית. מתים משפעת, מתים מזה, ואנשים לא תמיד, הבעיה של אנשים לא הולכים להיבדק. אז קודם כל, צריך פשוט ללכת להיבדק בבדיקת הדם הקרובה, התקופתית שלכם, תבקשו, דוק צליאק לכם, לילדים שלכם, תתפלאו מה
תגידו,
מה שאני אקרא.
מדהים.
והדבר השני, שאחרי שאם וכן וכן וכאשר, השמיים לא נפלו פעם אחת, כי אני תמיד אומר שהצלף שלי זה blessing in disguise, אם הייתי יכול גלוטן באופן חופשי, הייתי אדם א' מאוד מאוד שמן, ולא בריא, כי אני גרגרן בהמה מטבעי, ואני רק רוצה לאכול ולאכול ולאכול, ותן גד, אני לא יכול להתקרב למאפים, בורקסים וכו' ועוגות וכאלה, לא שאני לא מייצר בעצמי או קונה או מביאים לי תחליפים, אבל אם הייתי יכול באמת באופן חופשי להיכנס למאפייה או מסעדה ולרדת לכל משהו בתפריט, הייתי עושה את זה. ודבר שני, יש שם באמת המון ידע והמון תחליפים שהם יחסית פתאום יותר בריאים, ופתאום יש מוצר סתם, אתה דוגמה קטנה אותם, יש את ברטון קרפרי, שזה קרפים מדהימים ומקוסמת, ואין בזה גלוטן, ופתאום, אתה יודע, בכל המבורגריה היום יש חומרים ללא גלוטן.
זהו, אבל זה השאלה, אם נגיד אתה הולך היום, אבל אתה הולך להמבורגריה, ואומרים לך שיש לך מניעה ללא גלוטן, אבל היא עדיין נוצרה במטבח שיש בו גלוטן, אתה יכול לאכול את זה?
נכון. באמת יש הרבה אסכולות, אני לא אפרט יותר מדי, כי זה באמת טיפה תרחני, אני רק אגיד שיש אמהות והורים באופן כללי שלא נותנים לילדים שלהם לאכול, והם בעצמם לא אוכלים במסעדות, בגלל באמת מה שנקרא בהגה המקצועית זיהום משני. כלומר, יכולים
כן. שיש
לחמניה ללא גלוטן וללא גלוטן, אבל בסוף מכינים את זה על קרש, שרגע לפני זה היה בו משהו עם גלוטן, והכסופות עם גלוטן, והכינו שנייה לפני את הפיצה, אז על הסינר ועל הידיים ועל זה, מתופף שם גלוטן, יש מקומות שיש להם באמת יותר...
כן, הסביבה מזוהמת.
יותר מודעות, ויש להם ממש פסי הכנה נפרדים, אתן לכם דוגמה, ויש פיצה גראז' נהדרת בקניון TLV בגינדי, אז הבעלים, יש לילדה שלו, יש צליאק, אז יש לו ממש חדר נפרד, חדר.
מקסים.
עם מקרר נפרד וסטינרים נפרדים ותנור נפרד, הכל נפרד, כמו מי שאוכל שם פיצה, יודע שהיא מה שנקרא, יש מקומות כמו דונות בעוד השורות שמכניסים את זה לאותו טבון, אבל הם שמים את זה על איזשהו
משטח נפרד.
משטח נפרד, איפה שרוצים ויש מודעות וידע הקוסם, יש לו, אם את אומרת פשוט הצלת, מחליף מלקחיים, משטח נפרד, נמר נפרד, כן, יש לו פיתות ללא גלוטן.
יש לי עוד שאלה אחת, זמננו ממש קצר, אבל אני חייבת לדעת, באיזה דברים יש גלוטן ואנחנו בכלל לא יודעים שיש בהם גלוטן?
אוקיי, מוכנים לחידון המלא?
כן.
קדימה, אני אתן לכם מוצרים, אתם תגידו לי יש או אין.
נו.
מוכנים?
כן.
קדימה. זה אתר.
יש. יש גלוטן בזה אתר.
כן, מאיפה מגיע?
אני אגיד לך מאיפה, מהסומסום, שהרבה פעמים נטחן, נמצא במקום, זה נטחן במקומות שבהם טוחנים גם קמח.
אז בהרבה מקומות שמשתמשים בזה אתר, בעצם זה מגיע בעצם במרכאות מפסולת, שכל מיני מפעלים שמשתמשים בזה אתר, לבגל, לכל מיני מוצרים אחרים, ובאמת זה עובר, זה דבר שנגע בהם גלוטן, נגע בהם קמח.
כן.
אבל בסוף שרוצים את זה בסקיות, לכאורה אין בזה בעיה, אבל שתדעו לכם שלפחות 70% מבקיית תבלינים בארץ, בעצם מנפחים משקלים של תבלינים עם קמח.
כן.
וואו.
זה ממש, זה תרמית, אבל אנשים, אתה יודע, אוכלים את זה, ולא, אין להם מודעות שמרמים אותם, רק במקומות שבאמת מתחייבים שהתחינה היא תחינה של 100% תבלין, ושיש פיקוח ויש תקנים, ואיך דוגמה, תביני מיימון, מיה, ושופרסל, רמי לוי שמיימון מייצרים להם, וזה, שם באמת מתחייבים שזה גלוטן פרי, וזה רשום על האריזה.
חידה נוספת, כי תכף נגמר לנו הזמן.
דביר, באתר שלך יש את כל ההמלצות האלה, וכל המקומות שאפשר לקנות בהם מוצרים נטולי גלוטן?
יש באתר גם מקומות זה, וגם המלצות בארץ, יש המלצות על ברלין, ועל ניו יורק, ועל ירושלים, ותל אביב, ואיפה לאכול ומה לאכול ומה יש ליד גם, כי אחת הבעיות של הורים צליאקים זה, אוקיי, לקחת את הילד שלי לאכול, הלכנו לאייפל טאוורס, איפה אני אוכל אחרי זה? הם צריכים ממש לבנות את כל סדר היום שלהם בהתאם למה הילד יאכל, הוא לא יכול פשוט להיכנס איתו לאיזה מקדונלד ולאכול איתו שם, אז צריכים ממש, צליאקים אין להם ספונטניות, הם צריכים ממש לתכנן את איך היום שלהם יראה, ואיפה הם יאכלו, והרבה פעמים לוקחים איתם דברים מהבית, וחטיפים וכו' וכו'. אני רק אגיד לסיום, דבר מאוד חשוב שאנשים ידעו, יש גלוטן במרבית הרטבים האסיאטיים. משתמשים בהם לצורכי ברק ואלסטיות, בלי שום סיבה של קולינרית אמיתית. יש בתרופות, יש במשחות שיניים, יש בתרופות ובקפסולות, משתמשים בגלוטן כדי לסגור את הקפסולה. שמפואים, סבונים, שזה בעצם חודר לגוף, כלומר... כן. אנחנו בעצם צריכים להסתכל היום על כל דבר שנוגעים בו, משתמשים בו, צורכים טיפות עיניים.
בקיצור, מה שאתה אומר...
בקיצור, חיים לא קלים.
לא, אני אגיד לך מה, כי אנחנו התחלנו את התוכנית...
לא קלים, אבל גם לא סובכים יותר מדי. צריך להיות גם פחות פנאטים, אני אומר. אני אישית הייתי מעדיף לחיות 10 שנים פחות, תמיד אני אומר, אבל גם לחיות עם פחות חרדות.
זה גם נכון. דביר בר, תודה רבה שפתחת לנו צוהר לעולם ה-Without, שזה שם האתר שלך אם מישהו רוצה עוד לדעת ולהעמיק בנושא נטול חיטה. תודה רבה.
להתראות.
באהבה.
ביי ביי.
ביי. וואו, אז זה היה עולם ללא חיטה.
כן.
ואנחנו עכשיו עם העולם ללא
חיטה. עולם שחור משחור.
הוא לא שחור, לא, הוא לא עולם שחור משחור.
לא, אבל ראית עד כמה הדבר הזה נפוץ, ואם הוא צריך להיזהר בטיפות עיניים, אז לאן הגענו?
לגמרי. אנחנו מסיימים תוכנית של שעתיים על חיטה, שהאמת שזה מדהים לסיים תוכנית של שעתיים על חיטה בדיבור על עולם בלי חיטה.
כן.
כלומר שהדיבור הזה בעצם חשף בפנינו כמה שהחיטה היא חלק בלתי נפרד מכל היבט והיבט שיש בחיים שלנו מסביב, כמה היא
כן.
בכל מקום, כמה היא חיונית, כמה היא חשובה. אנחנו מקווים שהיה לכם מעניין.
כן.
אנחנו נמצאים באינסטגרם, אנחנו נמצאים בפייסבוק, אנחנו נמצאים בכל מקום שבו תרצו לפגוש אותנו, מחכים
כן,
לכם
אנזל ולוקסי. אותנו, אנזל ולוקסי, יש לנו גם מייל, anzel.luxi@gmail.com. אנחנו נשמח לשמוע מכם ומאחלים לכם שבוע טוב, כל יום שלישי 7 בבוקר, יאללה ביי.
ביי.